מתוך איזשהו שיר, פחות או יותר מוכר. על פניו באמת קשה לסווג את השיר הזה כחלק מארון הספרים היהודי. לא חושב שאפשר להניח אותו על ספר אורות למשל. מן הסתם תהיה בזה בעיה, קצת סדרי עדיפויות. אבל מתוך השיר הזה אנחנו, בכוונה, כאילו היה במקרה, אבל מסתכלים מבט שני, השיר הזה כנראה לא נבחר סתם. בעיניי זה היה מקרי לחלוטין, פשוט עברתי קצת על שירי מורשת, קצת לראות את הג'אנר הציוני, ציוני חילוני מה שקרוי. מצאתי את השיר הזה, כמו שירים רבים אחרים שהיינו יכולים לעשות עליהם, את מה שננסה לעשות פה עם השיר הזה היום. אפשר היה לבחור שיר שכתב איזשהו משורר לאומי דתי, חדור אמונה קוקניקית, אפשר היה, זהו לא הבעיה כמובן. כן, הם בלתי אין ספרים, לא חסר ברוך השם, לא אלמן ישראל, אבל כמו שאני אומר שוב, כאילו במקרה הזדמן דווקא השיר הזה, מכיוון שיש בו כדי להאיר את התוכן המיוחד של יום עצמאות, מתוך יום הזיכרון, שתוכנו של יום עצמאות, אפשר לומר, או תוכן מרכזי שלו, זה דווקא היכולת להתבונן בעיניים של אמונה מעבר למעטה החיצוני של המוראות, שעל פניו נראים כמוראות של חולין, כבר הגדיל לכתוב על כך, אם הבנים שמחה, כן, כשהוא מעיד על כך שהוא התפקח ביחס לציונות שם במרטפים של הגטו, שעות או ימים ספורים לפני שהקלגסים הרומים, הנאצים, רצחו אותו נפש, הוא כותב שם משך תקופה די ארוכה את הספר אם הבנים שמחה, מעיד על כך שאינו ספרים איתו, והוא מתוך הזיכרון מצטט כאיזה 1,100 מקורות, כמדומני בדיוק מדהים, כן? כמעט בדיוק מדהים. והוא אומר בסופו של דבר, בשורה התחתונה, שהוא נתפקח מהבנתו לגבי הציונות, לגבי כל זרם העלייה, כן? העממי הזה לארץ ישראל, והגיע למסקנה שזה פעמי משיח, זה רצון השם יתברך, ועל הקושייה המפורסמת, מדוע זה נעשה על ידי הזב והמצורע, מדוע המצורעים, אלו שמבשרים בשורת הניצחון על הרם, מדוע דווקא אילו, אומר הם הבנים שמחה, מביא מתוך מקורות, מקורות בתורת הסוד מטבע הדברים, זה לא עסק לפשטנים, ודאי שלא עסק לפשטנים, אבל פי מקורות של הסוד הוא מגיע למסקנה נחרצת וחד משמעית שמובילה אותו לכתיבת הדברים, שמכיוון שהקץ המגולה, מכיוון שהערה של הגאולה האחרונה היא כל כך מופלאה ואדירה, לכן היא צריכה להופיע דווקא בהסתרים, דווקא בעטיפות, אבל מתחת לעטיפות האלו מסתתר קודש, תמיר, פנימי, עליון, עמוק מאוד. וזו דרכו של הקדוש ברוך הוא, מי ייתן תמי מטהור, לא אחד. ריבונו של עולם שהוא אחד, כן? הוא יכול לגלות את הטוב, או את עומק הקדושה דווקא בתוך מעטפות של רע, מעטפות של חולין, מעטפות של מאורעות מוזרים ומשונים, שעל פניו נראים הפך הגמור מכל מהלך הגאולה כולה. השיר הזה הוא שיר, לא יודע אם אפילו אפשר לקרוא לו שיר חולין, שיר פשוט, שיר שמבטא הלכי נפש ורוח של אדם שחי בתקופת הקץ המגולה, חווה את החוויות כפי שהוא חווה, בתור קיבוצניק, בקיבוץ יגור, יורם תהר לב, כן? קיבוץ יגור כתב הרבה שירים, הוסיף לרפרטואר הישראלי או העברי, הרבה שירים חשובים, חלקם אתם לא מעלים על דעתכם אפילו, אבל זה מושר בפי כל. כן. הוא מילא את שדה הזמר העברי בשירים באמת יוצאים מיד הרגיל ברגישותם, לחנים מופלאים, גם מילים וגם לחן, שאושרו על ידי מיטב רפרטואר הזמרים של הקץ המגולה. והנה הוא כתב עוד שיר כאן, אף פי שהוא מודה שבאמת הוא קצת גנב, גנב, לפחות את הפתיחה הוא גנב מהשיר היותר קדום, תקופת מלחמת השחרור, אני והסבתא, ישבנו בצוותא, אני רוצה לשמוע סיפור, וסבתא מספרת שיזבט. כן, שיר מפורסם, ידוע, גם כן, אתם אולי קצת צעירים, אבל יכול להיות שחלקכם שמעתם את זה בהריסה, חלקכם אולי כבר הייתם בגיל של דעת קצת. אבל השיר הזה הוא שיר קדום מתקופת מלחמת השחרור, ויורם תהרלב פה, הוא לקח את הפתיחה של השיר, אני וגם סבתא, ישבנו בצבתא, הפעם זה על הספסל שבגינה, כן? הפעם, השיר הזה נכתב מאוחר יותר, השיר הזה נכתב מתוך פרספקטיבה, כן? על תקופת השיר הראשון. השיר הזה נכתב כבר אחרי שהרבה מן המאורעות הגולמיים שהיו במלחמת השחרור, לא נודע טבעם, לא הייתה ידועה תכליתם. פה, כמה עשרות שנים לאחר מכן, שוב יושבת הסבתא והילד, והם עסוקים באמת בספירת הרווחים של המאורעות של הקץ המגולה. שוב מפגש מופלא בין הסבתא והנכד, שתפגשים הפעם על הספסל בגינה, ויש זמן לסכם, יש זמן להתבונן אחורנית בפלשבק, מריפליי, להסתכל קצת ולראות מה בעצם היה ערכם, מה היה ערכם, ערכן של המאורעות. בכל אופן, אמרנו שהשיר הזה בחרנו מקרה שלא במקרה, מכיוון שהוא גם מהווה מעין מעטפת, מעין כיסוי חיצוני לתכנים באמת נוראי הוד ומשמעות, שאנחנו כבר יכולים בסיפוק להביט אחורנית ולהבין כמה מהם, להבין פירור, כן, כמה פירורים, כן, מערכים ומופלאים שגנוזים בתוך המאורעות הקודמים, ואנחנו צריכים לפשוט את המעטפת הזו, להסתכל מעבר לה, כן, ולגלות את הקודש שבחול, שכפי שאמרנו, זה תוכנו של יום עצמאות, כפי שאומר המזמור, שאותו אנחנו נקרא היום לפני תפילת ערבית, כן, מי חכם וישמור אלה, התבוננו חסדי השם. כן? צדיקים יראו וישמחו. כן? יראו, יתבוננו, יחדרו פנימה, יבינו מה באמת קורה כאן. יכול להיות שאם היה יושב פה היהודי החביב הזה, יורם תהרלב, אם היה יושב כאן היום פה ושומע את השיעור, יכול להיות שיאמר בסופו של השיעור, לא לזה התכוונתי. ממש לא התכוונתי לזה. עשית לי פה מהדברים. אבל אנחנו יודעים שלא תמיד אדם מתכוון למה שהוא אומר. או בלשון חז"ל, ניבא ולא ידע מה ניבא. הרבה פעמים אנחנו אומרים דברים שעל פניו לא התכוונו אלא לרובד החיצוני שלהם. אבל צריך לדעת שאין אנחנו אדונים, כן? לא תמיד, כן? אנחנו שולטים במשמעויות העמוקות של דברינו. אדם יכול, ילד קטן בוכה. אז אפשר לפרש את זה כנודניק. אבל לביתו של דבר הבכי הזה משקף משהו הרבה יותר עמוק. רעב, צמא, אי נוחות. עוד יותר עמוק, איזשהו יצר קיום פנימי. עוד יותר עמוק, הנשמה מבטאת את עצמה. דרך המצוקה הרגעית של הילד. רבדים על גבי רבדים. אנחנו חיים רבדים מאוד מאוד שטחיים במעשינו. יש עניין, כן? לחשוף את העומקים. כן? גם של המאורעות האישיים שלנו, שלפעמים נדמים לנו כמאורעות סתמיים, אוטובוס חלף על פנינו ואיחרנו, פגשתי חבר שלא פגשתי כמה וכמה שנים, אמרנו בוקר טוב ושלום, תפחתי על הראש, וואו, איזה קטע, שנים לא פגשתי אותו, ולא הבנתי על מה ולמה. לא מבינים, אנחנו חיים בעולם אלוקי, בעולם שהוא מלא משמעויות אלוקיות, וככל שניטיב לחשוף אותם יותר, אנחנו נגלה את שפת ההשגחה. מי חכם וישמור אלה? התבוננו, חסדי השם. מי חכם וישמור אלה זה במובן של השמירה הארכיונית. כלומר, תיעוד המאורעות. מי חכם וישמור אלו? התבוננו, חסדי השם. אז השמירה אולי מתארת יותר את העניין של הזיכרון. הזיכרון ההיסטורי הפשוט. זכור את אשר עשה לך עמלק, אל תשכח. אבל התבוננו זה להתבונן בתוכן המאורע ההוא של אותו מפגש היסטורי. בין עם ישראל המלאק שם במדבר, שרקחה בדרך, שהפסוק מיטיב לתאר את אותו מפגש היסטורי, ומכניס אותנו פנימה עמוק אל המסרים הפנימיים של המפגש הזה, כמו עשר הזכירות בכלל, שכל עשר הזכירות שצריך עדיין לזכור בכל יום, הם מובילים אותנו הישר אל חוט השדרה של הזיכרונות ההיסטוריים. אפשר לעשות כמובן סרט הוליוודי נפלא, ממפגש המלאק, ועם ישראל במדבר, כן? אפשר לעשות זה מאוד מאוד יפה, אבל מה המסר? אם מה אתה יוצא מן האולם הזה? אם מה אתה יוצא? מאיזה מסר? אם מה אתה חוזר הביתה? צריך להבין. כן, שכל חיינו זה בעצם איזשהו מהלך אלוקי מופלא, שאנחנו צריכים פשוט לפשוט את המעטפות החיצוניות שמציגות לנו אותו כמקרה אשר קרחה בדרך. מציג את הכל כמקרה, אבל המיטו של דבר זו דרך, זה מהלך, זה מגמה, זה תכלית, וכו'. ולחשוף את השפה המיוחדת שבה ריבונו של עולם מדבר איתנו. אז כמו שאמרתי, יורם תהרלב צופה בנו עכשיו אולי באינטרנט, יכול להיות שהוא מכה על ראשו ואומר, מה עשו לי מהשיר? אבל אנחנו לא שואלים אותך, יורם תהרלב. אנחנו יודעים שאתה טהור לב. אתה לא כזה יורם. אתה טהור לב, ברוך השם. אתה אפילו לא יודע איזה דברים גדולים שאתה אומר. הקדוש ברוך הוא משתמש בך כדי להביע דברים שהאומה צריכה אותם בשעתם ובזמנם. כל אחד לפי, כן, ההסתכלות המיוחדת שלו יחשוף את מה שהוא רוצה לחשוף שמה. ברגע שהדברים יצאו מפיך, או נפלטו מאתך, או נכתבו על ידי איתך, אתה לא אדון להם עוד. תדע לך, כל מי שיפגוש את המילים שלך, הוא ירשה לפרש את זה, על פי הרגשתו המיוחדת, על פי נפשו. ודאי, 70 פנים, לדגל שלי. אין שום בעיה. זה בסדר גמור. כבר אמר רבי נחמן, בחיי הר"ן כך מופיע, רבי נחמן אומר, שאם אתה קורא בספר, ומפרש פירוש שלא נתכוון למחבר, אתה מפרש מסילת ישרים, איזה פירוש על פסוק, על משפט, כן? ושואלים את הרמח"ל בקברו, כן? הרמח"ל, האם התכוונת למה שאמרתי? ממש לא. לא חשבתי על זה בשעה שכתבתי. שאלו את רבי נחמן, אם יבוא הרמח"ל ויעיד שהוא לא התכוון כלל וכלל לדברים שאנחנו אמרנו, או פירשנו בשמו, או פירשנו על בסיס הטקסט שלו, האם אנחנו רשאים לחדש חידוש כזה שהרמח"ל פוסל מכל וכל שזו לא הייתה כוונתו? הוא לא אומר שזה שקר, אבל לא לזה התכוון. לא זה היה מקור ההשראה, הפירוש שלנו. אומר רבי נחמן, ודאי וודאי. ודאי שאתה רשאי לפרש. מן השמיים כלשונו של רבי נחמן, התירו לך מקום להתגדר בו. לשון ידועה בחז"ל, הניחו לו מקום להתגדר, הגתירו לך בקעה להתגדר בה. כלומר, החידוש שחידשת יכול היה לנבוע רק מהנפש המיוחדת שלך. או כלשונו של הרב באורות התורה, כך הוא מפרש, יגדיל תורה וידיר, כן? או בפסקה שנקראת תורה לשמה. כן? כשאנחנו עוסקים בתורה, כל אחד עוסק בתורה מצד נפשו המיוחדת, בזה הוא מגלה פן שלא יכול לגלות חברו. לא הרב ראשי, ולא שום רב מעלה אחר. יש לו אלפי תלמידים, ומעריצים, ונושאים אותו על כתף. אתה הקטן. הפירוש שאתה תפרש, על הפסוק, כאשר תגיע כמובן לפרקך, שתדע להתבונן, כן? ברוח התורה, תוכל לפרש, קצת, הפירוש שאתה תחדש, זה הפירוש שלא נכתב. מיום ברו עולם, יום שניתנה תורה ועד היום הזה. וכל המציאות כולה חיכתה כשתגיע ותגיד את הפירוש הזה, עד כדי כך. רבי נחמן אומר פחות מזה, שוב, אנחנו מפרשים את דבריו. הוא אומר, הניחו לך מן השמיים הכל מתגדר. אז להבדיל, נו, הטקסט שלפנינו זה לא מסילת ישרים. אתם יודעים מה, אולי אני כבר מסופק. מי יודע כבר מה גדול ממה? בואו נעזב את כל הציונים האלו. מה אנחנו מבינים בחיינו בכלל? בואו אנחנו נעשה את זה באמת ביושר, בניקיון לב, ננסה להבין מעט מעט מה שכתוב כאן. בעזרת השם. הדגל שלי, הדגל שלי, כל אחד יש לו דגל, כל אחד יש לו איזה משהו שהוא מרים אותו גבוה גבוה, וזה הוא רוצה להציר גם לעצמו בראש ובראשונה, אבל גם לבאי עולם. כן? שן נס לקבץ גלויותינו, שן נס לקבץ גלויותינו, פירוש הדבר, שבאמת הדבר יהיה מפורסם, כן? ברמה, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, הדגל זה הדבר שאתה מגביה הכי גבוה. יש אדם שמגביה את הבלורית הכי גבוה. יש אדם שמגביה, לא יודע, את הנייק שלו הכי גבוה. יש אדם שמגביה את המכונית היפה שלו הכי גבוה. לפעמים אפשר לראות כל מיני איזה מרצדסים או BMW כזה על הכביש, כאלה שחורות, כאלה נמוכות, עם צללית נמוכה. לא יודע, אנשים קנו אותם במיליוני נתקם כסף, והשראי מכרו את הדירה, מכרו את האישה, מכרו, לא יודע מה עוד מכרו, כדי לנוע על הכביש, בכבישי ישראל הפקוקים, הרכב המוזר הזה. זה מה שמייצג אותם, נו. זה הדגל, זה הדגל. דגל שחור, אבל דגל. זה הדגל. מהו הדגל שלך? מה אתה מרים הכי גבוה? יש דגלים שאנחנו מרימים הכי גבוה. יש דגלים שאנחנו שמים אותם בחצי התורן. יש דגלים שאנחנו משפילים אותם מטה-מטה. יש דגלים שכבר קשורים אצלנו, מי יודע, חודשים ושנים, קשורים למטה. כן, עם חבל, אתם מכירים את זה, קושרים את הדגל עם חבל. מה הדגל שלך? במה אתה דוגל? מהי האמירה שלך? מהו אני, מהו הוא היה אומר שלך? מה בחרת שייצג אותך במעשיך, בדבריך? מה זה? הוא היה אומר. הוא היה אומר פלאפל טעים. הוא היה אומר, אך, אין כמו שפת הים. נו, מה האמירה שלך? שאלה גדולה. אז פה באמת יש איזושהי אמירה בשיר הזה, איזשהו דגל שמורם גבוה גבוה, ויש לנו מה ללמוד מזה. אני וגם סבתא ישבנו בצוותא, פה בצוותא, יש לזה לחן נחמד אגב, מי שמכיר, הוא בעצם הלחן הזה מוכר, הוא בעצם הולחן לשיר הקדום, מלחמת השחרור. אני וגם סבתא ישבנו בצוותא, לסבתא שבגינה, כן, זה שיר כזה מפורסם. השיר הזה גם היה בפסטיבל הילדים לפני כהרבה שנים. כן, נדמה לי שהוא שר על ידי זמרת, אז היינו שומעים, כן וכולי. אבל כן, שיר נחמד. שיר שתשאלו כל אדם שהוא לא חצה, כן, או שחצה את גיל 30, 30 וכמה, 34. אבל מה, ודאי, איזה שאלה. הכיר אותו לפחות בשלושה, ארבעה לחנים. ודאי, איזה שאלה. פחות מגיל 30 אני כבר לא ערב לכם. אולי שמעתם את אימא, אולי אימא שר לכם את זה בתור שיר ערס, יכול להיות. הוא בר קולט, יכול להיות שזה נשמע לכם מוכר. אבל אני וגם סבתא, ישבנו פה בצוותא על הספסל שבגינה. וסבתא שוב חוזרת ושוב היא מספרת מה שהיה לפני המדינה. כן, ברור כאן שכל, כן, האמירה של השיר הזה מתבססת על מפגש הדורות. שאל אביך, שאל זקניך ויאמרו לך, אביך יגד לך, זכור ימות עולם בינו שנות ודור, דור ודור. פה באמת המחבר משתמש במודל חינוכי, נפשי, ידוע, מפגש בין דורי. דבר מאוד חשוב. יעמוד לקרוא בתורה ראובן בן שמעון. אתה לא סתם ראובן, אתה ראובן בן שמעון. כל הערך שלך, כל הערך שלך כראובן, שחי בזמן הזה, שחי ברגע הזה, בשעה הזו, בתקופה הזו, הוא רק מכוח מה שאתה יונק מקודמך. אוי ובוי אם אתה עולה לתורה, יעלה שמעון לתורה, או יעלה ראובן לתורה. אוי ובוי אם אתה לא בן מישהו. זה לא משנה אם הוא חי או מת, אגב. לא עלינו שנריך ימים והורינו, כן? אבל אם אתה עולה לתורה ולא קוראים לך ראובן בן, אתה בצרה גדולה מאוד מאוד. צרה גדולה מאוד. נו, אם אתה רואה בנים לבניך, אם אתה נכד של, ואתה יכול לשבת עם סבא או סבתא, בכלל יש לך יתרון עצום. פה אנחנו רואים שבאמת יש דילוג על האימא. אנחנו לא נגד אימא עוד חלילה. אימא זה דבר נפלא, אל תיטוש תורת אימך. בכל אופן, יש כאן דילוג על האם. אפשר לחשוב, אפשר לעלות השערות כאלו ואחרות, מדוע כאן יש דילוג על האם, מדוע הנכד עושה את המסע ההיסטורי הזה, או עושה את המסע לתוך עצמו, או את המסע להבנת תקופתו שלו. למה הוא עושה את זה דווקא על גבה של הסבתא? למה יש פה דילוג על אימא? זה קצת מעליב, אני חייב לומר. השיר הזה עשוי לגרום פה איזו תנועה של ארבע אמהות, או שש, או שבע. מה פה מדלגים על האמא? מה, רק אני מחליפה לו חיתולים, ורק כל הזמן, כן? זה, זה, זה הכל, זה כל התפקיד שלי. מה, אני לא יכולה להיות איזה, כן? איזשהו עמוד האש, עמוד הענן, איזשהו לייצג איזו חתיכת היסטוריה לפניו. למה? מדוע לא? לא, זו שאלה. אגב, אני לא בטוח שיש את התשובה באופן פשוט. כן? אולי אתם חווים את המערכות היחסים המעניינות והמורכבות עם ההורים. אני יכול להיות לחשוב מדוע זה באמת לא מול האמא, אבל כן. איך אומרים? ההורים נמצאים בהווה עדיין, הם מתקדשים עם ההווה. הסבא, הסבתא יושבים להם ככה לבריקדה, יושבים להם ככה, סבא וסבתא, כן, סבא סבבה. סבתא זה, זה לא, לא מחליפה חיתולים. סבתא נמצאת שם בתור הנשיא, היא לא ראש ממשלה, היא נשיא. נשיא הכבוד. היא מעבירה את הכבוד, היא מעבירה את הערכים, היא מעבירה את היין המשומר מן הדורות הקודמים. סבתא זה זו שבאמת, התאנים נעשו אצלה כבר דבילות ממזמן. היא כבר, ההיסטוריה אצלה כבר מצומקת במובן החיובי. היא עלתה לגג את המאורעות, כן? עשרות עשרות שנים. עכשיו היא יכולה לספר לילד את המאורעות האלה לא רק בצורה הסיפורית הסתמית שלהם, אלא גם מצד הערך הפנימי הגנוז בהם. שסבתא מספרת איך היא הייתה על מגדל השמירה וחניתה. איך היא הייתה מאסבת את הרוגות הצנונית. איך היא הייתה מכוונת את הנשק, כן? בלילות, בשמירה.
כשסבתא מספר את הסיפור הזה, זה לא סיפור חדשותי. זה לא כותרת נוצצת ומעריב. זה לא פוליטיקה. כל הקליפות החיצוניות כבר התקלפו מזמן אצל סבתא. סבתא מביאה את היין המשומר. סבתא מביאה את הערכים. יש פה מפגש בין דורי. אני וגם סבתא. אני רוצה לקרוא את שלוש השורות הראשונות, אנחנו נראה פה איזושהי הדרגתיות, כן? שוב, אני לא מבטיח לכם שיורם תהרלב יתכוון לזה. אני בא ולא יודע אם אני בא. לא יודע אם יתכוון לזה. אבל אנחנו נעשה בזה שימוש דרכנו. אני וגם סבתא ישבנו פה בצבתא על הספסל שבגינה. אם כן, החיבור הבין דורי הוא מתרחש כאן בשלוש מדרגות. אני וגם סבתא, וגם. ויו-יו גם. וגם. וגם זה מילת חיבור. אני וגם. אבל זה מילת חיבור חלשה יותר מאשר אני ו. יש אני ו. יש אני וגם. יש כמה ביטויים של חיבור. אני וגם זה חיבור שכני. יש חיבור מזגי. ויש חיבור שכני. כן? כל מי שיושב פה ליד חברו, הוא מחובר אליו חיבור שכני. מתי הוא יהיה מחובר אליו חיבור יותר מזגי? כאשר הוא יפנה אליו וישאל אותו מה שמו, ומאיפה, ומה הוא בא לעשות כאן, איך הוא מרגיש, אולי רוצה לשתות כוס קפה, כן? אולי רוצה ארוחת בוקר, כן? שהוא יעלה לו, יעלה לו לחדר, אם הוא חולה קצת, אז יתחיל חיבור יותר פנימי. יכולים לשבת שני בני אדם, ללמוד חברותא ביחד, אם זה בגמרא, אם זה כל דבר אחר, החיבור ביניהם הוא בבחינת אני וגם ראובן. אנחנו לומדים, סייעת שורים, אנחנו לומדים. אבל זה אני וגם. אין פה עדיין את הצוותא. עדיין אין את החיבור. אין את הצוות, נקרא לזה ככה. ובאמת, האמת היא שהנכד הזה, נקרא לו לצורך העניין טוליק, הוא נקרא לו רוני, הוא נקרא לו גדי, זה לא משנה. כן? הילד הזה הוא ילד בפני עצמו. הוא חי בדור הזה. סבתא חיה בדור אי שם. ובאמת צריך להתרחש פה איזה מפגש. אבל יש בכל אופן, בחינה ומצב ושלב שבו זה אני וגם. אני וגם. אם אני אתאר לעצמי, או נתאר לעצמנו, את הסבתא ואת הנכד נפגשים באותו יום, כן? שקרה או התרחש הדבר הזה, בין אם הוא קרה באמת, בין אם לא, ודאי וודאי יכול לקרות, ודאי מתרחש בכמה וכמה מקומות בעת ובעונה אחת. הסבתא רואה את הנכד שלה, אולי משחק משחק כדור באותו הזמן. זה עדיין אני וגם סבתא. היא באה למגרש הכדורסל, היא רואה את הנכד שם משחק, והיא מסתכלת ככה מן הצד, הוא מבחין בה, ואז הוא ניגש אליה, מניח את הכדור בצד ואומר לה, בוקר טוב סבתא. סבתא מניחה עליו את היד. אומרת לו, גדי, בוא ונשב לספסל. בוא ונשב לספסל. יש פה איזה מהלך, כן? הייתי אומר, של המתח הטבעי שיש בין הדורות. כן? על זה אומר הנביא, וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. כלומר, יש פער בין הדורות. יש את הדור של הבנים, הדור המחדש, הדור שרוצה להציץ מעבר למסגרות, מעבר לדרכים הכבושות, מעבר למוסכמות. יש לו מה לחדש, יש לו מה לומר. יש לו פירוש חדש. הוא עצמאי. ויש את הדורות הישנים. אלו הדורות שמכיוון שהם שייכים יותר להבנת עומק החיים, הם רוצים מאוד לשמר את התובנות הנצחיות של החיים. הם רוצים לשמר את התובנות, הם רוצים לשמר את יציאת מצרים, רוצים לשמר את הזיכרונות של האומה. הבנים רוצים לבדוק, מרחכים מעבר לגבול. אולי קצת ניסה וניתן עם העם ההוא. נכון שהם לא בדיוק הכי סימפטיים, נכון, אבל אולי קצת נלמד מה יש להם לומר. נקרא בספריהם, נשת בחיקם, נשתה מכוסם, נאכל מלחמם. אבל אבא אומר, לא תיזהר, אתה יוצא מגבול ישראל, אתה מפקיר. את העולם הפנימי. אבל הילד יודע, הוא מרגיש בתוך תוכו שהוא לא יכול לסרב לדחף הפנימי הזה. הוא רוצה לפגוש עולמות חדשים. ואז עושים שלום בין אבות ובנים. היינו, שהאבא, למרות אדיקותו למסורות הנצחיות, הוא מבין שאין שום סתירה, או לא חייבת להיות סתירה, בין אותם ערכים נצחיים של צניעות, של חסד, לבין הטכנולוגיה. אפשר להיות חסיד הרבה יותר גדול עם הטכנולוגיה של היום. בכמות ובאיכות. אפשר להיות. אני לא אומר, אני לא סוגל לטכנולוגיה. יש הרבה מה לתקן. הרבה הרבה. השלושה ועל ארבעה ועל חמישה פשעי הטכנולוגיה, אפשר לדבר הרבה, אבל אין שום ספק שבאמצעות התפתחות טכנולוגית אפשר לעשות חסד הרבה יותר. האתגר של ההורים והבנים, של הסבתא והנכד, זה לשבת את הספסל אחד, בגינה הפורחת, ולעשות את החשבון הדורי, הבן דורי, כן? שהוא כולל גם את ההשפעה של הסבתא על הבן, מצד שני ההשפעה של הבן על הסבתא. שהסבתא תשמח בדור החדש, בזה שכרגע הדור החדש הוא הפונדקאי, הוא הפונדקאי של הערכים, כן? שהדורות הקודמים בעצם ביררו, מוסרים, מעבירים. אז גדי, מניח את הכדור? סבתא, שם עליו את היד בחיבה, מנשקת על ראשו, עכשיו הם כבר בצוותא, והשלב הבא, כדי שיוכל להתרחש באמת, התהליך המופלא הזה של המסירה, הוא שלב שמתרחש לספסל שבגינה. ספסל בדרך כלל בשירים הוא משמש כאיזה מין אינסטרומנט, או איזה כלי כזה שעליו יושבים דווקא אוהבים. טוב שיהיה שם איזה מנורה נחמדה. רצוי שלא תהיה פלורסנט, כדאי שתהיה מנורה צהובה כזו, ככה עם אור דלוח, כמה שאפשר. לא לראות יותר מדי, ויושבים לספסל. אם זה ביום, אז אפשר לראות וליהנות מן הגינה הפורחת, אם זה בלילה, אם יש תאורת לילה, אפשר גם ליהנות. אבל טוב שזה יהיה בצוותא, על הספסל ובגינה. כאשר הם יושבים ביחד שם במקום הזה, בעצם הושגו כל התנאים. גם לפתיחת ליבו של הילד, וגם לפתיחת ליבה של הסבתא. יש קשר. יש קשב. הגינה פה, מן סתם, היא גינה פורחת. אפשר לומר, רצוי לומר, ראוי לומר, שהגינה הזו היא גינה פורחת, היא תשמש, כן, הגינה הזו, בהמשך השיר, הגינה הזו תשמש בתור סמל, בתור השראה, בעצם, להבין את משמעות הפריחה והצמיחה. סבתא מספרת על תקופות של שממה, על תקופות של הגנה, כן, עמידה על הנפש, בימים מאוד מאוד קשים, בימים של ביצות, בימים שהחלוצים היו רוקדים הורה ואוכלים בצל אחד מבושל או תפוח אדמה, כמו שמספרת איזה מישהי שם בכפר גלעדי, בימים הראשונים, הם היו מגיעים לשדה, כן, לא תמיד היה בדיוק כל כך מה לאכול. אז מניה שוחט זו הייתה, אם אני מתואם, מניה שוחט קוראים לה. אז החבר'ה הגיעו ובמטבח לא היה אוכל לאכול, הם הגיעו מהשדה, לא היה אוכל כל כך. כל מה שהיה זה רק בצלים. אז היא מספרת שהכניסה המון המון צלים לתוך הסיר, ובישלה אותם, וכל אחד אכל בצל, והם רקדו ככה, הורה, עד אור הבוקר. זה היה ימים ההם. הגינה הזו, היא למעשה, מציגה לפנינו את הפריחה. אבל זו הפריחה שקנינו אותה בדם, יזע בדמעות. זו פריחה שהמשמעות שלה, והערך שלה, תובן יותר, דווקא על הרקע של האין, של החוסר, של היסורים, של מסירות הנפש. דווקא על הרקע הזה. הגינה הזו לא צמחה יש מאין. הגינה הזו היא בעצם פורחת על מצה של דם, של דמעות, כמו שאמרנו, של יזע. אז זה פורחת הגינה הזו. זה התפקיד של הסבתא. זה לא מובן מאליו. היום שותלים דברים מפלסטיק, או מביאים עצים מעוצבים כבר מן המשתלה, לא צריך לחכות 7 שנים ולא 8 שנים. יש לך כל מיני עצים, מעצבים אותם, כן, בכמה אלפי שקלים, אתה יכול לקנות עץ כבר, כן, שביערות הגשם אתה לא מוצא עץ כזה. מאוד פשוט היום. פעם זה לא היה כך. שבאו ויצאו, לא זוכר בדיוק מי זה היה, זה גוף של יהודי אמריקאים בתקופה של, לפני קום המדינה, אם אני טועה. כן? אז הציע איזה גוף של יהודי אמריקאים, באו לפה לראות מה, את המעשה הגדול אשר נעשה פה, כן, ושוב השם, את שיבת ציון, מה קורה פה בארץ ישראל, ולמרבה הפלא השירים האלו עם השעוני זהב ככה לצוואר, הסתכלו על הפועלים המוללים האלו, כן, ואמרו, מה זה, ככה בונים מדינה? אז הם באו והציעו, מי זה היה, אני לא זוכר מי זה היה, איש חשוב ביישוב, אז לא זוכר בדיוק מי זה היה, הם הציעו לו, תשמע, למה לך כאן? עזוב, תראה את הבחורים שלך. חורשים במחרישות עץ, פה חמור, שם גמל, פה איזה באר מים, פה איזה גבעה עם חצי עץ. עזוב, קח כסף. לא רוצה. לא מעוניין. הכסף בו יבוא. אבל קודם כל, כל מי שמקיים את התורה מעוני, סופה שמקיימה מאושר. לא. צפצוף. צפצוף. קולם של תינוקות של בית רבן. שם בשושן הבירה, ניצח 10,000 כיכר כסף של המן. פרשת הקומץ ניצחה את 10,000 שקל כסף של המן שביקש לשקול על גנזי המלך. אתה רוצה לתת לי זהב? In gold we trust. אנחנו סומכים על מסירות הנפש שלנו, על האמונה שלנו, על אהבת ארץ ישראל שלנו. כך אמר לו, אתה יהודי. אתה יהודי מאוד חשוב, לצערי אני לא יכול לדייק בזה עכשיו, אני לא יכול להגיד. אם מישהו מכיר את הסיפור, עד הרבה. והוא דחה את העשירים האלו בבושת פנים. הם ניקו קצת את האבק של האדמה ש... כן? עלו ישר על המכוניות שלהם וטסו לארצות הברית חזרה. אני רוצה שהמדינה הזו תקום, לפחות ההתחלת שלה, ההתחלת לגאולה, היא תהיה בדם, יזע ודמעות. לא רוצה כסף. כך אומר. אלו דברים מתועדים, כתובים, צערי. אני לא זוכר את הדברים כרגע, את השמות. יש לזה גם רקע מאוד מעניין, וזה קבוצה, לא משנה, אני אכנס לזה, אני קשה לדייק, אני לא רוצה להגיד לך את הדברים, כן, הרקע לסיפור הזה, אבל זה היה העניין. הישיבה בגינה על הספסל, הישיבה ליד הגינה, הישיבה ליד המציאות הפורחת, היא יכולה להיות מובנת, להיות מוערכת, רק על בסיס של השוואה לתקופות של אין. וזה מה שהסבתא רוצה לומר לילד פה. אגב, במקור, השיר הזה, יש לו שתי בתים נוספים. כן? אחד הבתים מדבר שם באמת על אותו חומר מגדל, על אותה מגדלי השמירה שהסבתא הייתה עומדת שם. כן? על השדות שהיא הייתה חורשת עם החמור. הבית האחר מדבר, ועכשיו תראה הכל פורח. אבל זה ממילא גנוז כאן בדברים שכתובים כאן. השיר הזה מצאתי אותו ככתיבתו באיזשהו מקום. כשהסתכלתי אחרי זה במקורות נוספים, מרבה הפלא גיליתי עוד שתי בתים. לא היה לי כבר זמן לקחת שני הדפים וללמוד אותם, אבל אז הבאתי רק את זה. אבל זה תמצית למעשה של השיר כולו. זה תמצית. כן. בכל אופן, אני וגם סבתא מתקדמים לצבתא, ומשם בספסל שבגינה כבר חיבור הלבבות נעשה. ואז סבתא מתחילה את נאום הגבר הוקם על שלה. סבתא מתחילה את הנאום ההיסטורי, את הבינו שנו דור ודור, את הזכור ימות עולם שלה. פה מתחילה עירוי, פה מתחילה אינפוזיה. זהו. מעשה החינוך הגדול, ששאל זקניך ויאמרו לך, מתחיל כאן. וסבתא שוב חוזרת, ושוב היא מספרת, מה שהיה לפני המדינה. אם הייתי נותן לכם להציג את השורות האלו, מעניין מה כל אחד היה אומר. כן? איך הייתם קוראים? וסבתא שוב חוזרת, ושוב היא מספרת. מישהו אוהב לזה לשחק או להציג? אפשר לנסות, אין בעיה. כן? אם לא, אז אני אגיד לכם, כן? וסבתא, כך אומר הנכד, וסבתא שוב חוזרת ושוב מספרת. נו, איך אומר את זה? אתה רוצה להציג? נכון. אמרנו איזה מקום. סוכה בהייטק או שיהיה. הזדקיקות. אני חושב שאמרנו את זה מקודם, כשאמרנו את העניין של והשיב לב אבות על בנים. שם דיברנו על הצורך ששני הדורות יקבלו זה מזה, מקבלים די מדי. אתה באמת הבאת איזה באמת ככה לשפה יותר פשוטה ויק, בדיוק. אני חושב, איזשהו ספק. אלמלא הנכד, הסבתא הייתה שותקת וגונזת את סודה לנצח כנראה. צריך כנראה את שני הצדדים. זה נכון, זה נכון. אפשר הרבה לדבר על המערכת היחסי המיוחדת הזו שבין, כן, בין הדורות הדילוגיים האלו של נכד וסבתא. זה דבר מאוד מעניין. יש פה הרבה מה לדבר. אבל תצדק מעט אחוזים. אין שום ספק. כן. צריך את התמימות של הילד ואת הניסיון החיים של הסבתא כדי שהדברים ייפגשו. כן. אבל איך הייתם קוראים את זה, רבותיי? אתם הנכד, אתם גדי. נו, מה אתם רואים?
אני לא מרגיש כזה.
שוב חוזרת, שוב מספרת. נו, זה אפשרות אחת. יש למישהו רעיון נוסף להגיד אולי? איך הנכד אומר את זה על הספסל בגינה?
היא החזרת, היא הספר.
אתה אומר, החזרת זה ה... כן, אבל סבתא שוב חוזרת, שוב מספרת, נו. כן? הנכד מספר על זה לגוף שלישי, כן? נו, סבתא שוב. איך הייתם אומרים? איך אתם מרגישים? כן? את המילים האלו. אין לכם רעיון. אולי ככה. מה, סליחה?
אולי
פעם
באיזשהו ממש שבאדם שמתרפק על זכונות העבר, מנסה, הוא מצעיר את עצמו ואומר, פעם הייתי ככה, אז אולי זה תחושה של הסבתא, החזרה הזו של הסבתא היא בעצם נזכרת איך שהייתה צעירה, היא בכך מושאה את עצמה צעירה, משווה את עצמה כלפי הנכד, או רוצה להוות לו דוגמה.
אבל היא מספרת על דברים שהיו בזמנה.
אבל שוב, היא חוזרת
בזה, אולי נפשית,
היא חוזרת בזמן ועושה את עצמה
צעירה יותר. איך הילד קולט את זה? כי הילד אומר את זה פה. ושוב היא חוזרת, זה הילד אומר. הילד אומר, ושוב היא חוזרת, ושוב היא מספרת. אז הנה, מאיר הציע לנו, כן, הצעה, אני חושב שהיא הצעה לגיטימית אולי. קצת קשה לי לצפות, כן, שזה תהיה התגובה של הילד באווירה כל כך נעימה, כן, כמו שתיארנו אותה, כבר לא במגרש הכדורסל. אם הוא היה בכדור ביד והולך לסרוק לסל, כנראה שכך הוא היה אומר. אני כיוון שהוא כבר ויתר על הכדור, וכבר הלך לספסל, וזה נמצא ליד הגינה. יכול להיות שכבר הביטוי הזה הוא מעט שונה, כן? ושוב היא חוזרת, שוב היא מספרת. הוא היה אומר. כאן מזכיר לנו את העניין של מסכת אבות. הוא היה אומר, יהיה ביתך בטוח לעניים. תארו לעצמכם שכל פעם שהיית פוגש את רבי יוסי הגלילי, הוא היה אומר לך, יהיה ביתך בטוח לעניים. חלאס. אבל כששומעים את רבי יוסי אומר את זה, רוצים לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם. כמו שרוצים לשמוע את הילד, עוד פעם אומר את המילה, עוד פעם מחייך את החיוך, כי זה מבפנים. אנחנו התרגלנו שדברים לא אמיתיים. אז אם זה לא אמיתי, תוריד את המים. נמאס לנו לשמוע את האחד בפה ואחד בלב שלך. אבל סיפורים מסוג של סבתא, זה סיפורים אמיתיים, זה סיפורי סבתא, זה משהו אחר, לגמרי. זה הצעה. ושוב היא חוזרת, ושוב היא מספרת. יש דברים בגו. קורה כאן משהו. כדאי לעשות אוזניים כאפרכסת. אתם מכירים את המצב הזה שיש אדם ששומר על לשונו, והמילים שלו מדודות, ושהוא מדבר, כולם מקשיבים. זה לא הקשקשן הפטפטן שלא אחראי על המילים שלו, הוא שופך מילים כמו, אני יודע, עפר הארץ. אז לא מקשיבים לה. גם שהוא אומר כבר משהו חשוב, גם שיש איזשהו פירור של חתיכת זהב בתוך כל העפר שלו, מי שם לב לזה? אבל שאדם, הוא שומר לשונו, מדקדק בדבריו, כל מילה שלו נשאבת פנימה. זו דוגמה נוספת, כן? מתי אנחנו מרגישים צורך להעריך דברי, דברי אדם. כל שכן, שאדם מספר את הדברים מתוך ליבו, מנהמת ליבו, מרצונו הפנימי, מהסכמה נפשית פנימית שלו, הוא חי אותם, הוא מבטא אותם בצורה חיה, בלב, פי וליבו שווים. אפשר לשמוע היום דיבורים, אנחנו נמצאים, יום הזיכרון, אפשר גם לשמוע דברים שנאמרים במיקרופונים, נגד האומה כולה, אתם תחליטו איזה דברים עושים לכם את זה. ואיזה דברים גורמים לכם לפייק פיוק ארוך ולהגיד, בשביל הפרוטוקול, כי כך כתוב על הדף. זה לא פשוט. זה לא פשוט להזדהות עם הדברים שאותם אתה אומר. זה לא פשוט. אתה רוצה להיות מחנך? אתה רוצה שדבריך יוערכו באמת? כדאי שהדברים שאתה אומר, יהיו שייכים לך באיזושהי מידה. אגב, אתה לא חייב להיות צדיק בשביל לדבר על צדקות, אבל אתה צריך לפחות לכאוב ולבכות על כך שאתה לא צדיק. אז יקשיבו לך. אבל אם אתה מדבר על דברים שאתה לא שייך ולא חותם עליהם, כל שכן, אתה היפוך המוחלט מהם בחיי היום-יום שלך. מי יקשיב לך בכלל? אז באמת, שוב חזר, שוב הוא מקשקש. לא רוצים לשמוע אותך. אני רוצה להקשיב. זה אפשרות שנייה. כן. הוא היה, ואז הוא אומר, הוא היה את הדבר, ואז הוא אומר.
נכון. נכון. הדבר
הספציפי הזה, הוא יכל להרשות לעצמו לדבר. נפלא. נפלא מאוד. אולי התכוונו לזה באופן כללי, אבל אני דייקת את זה ממש, ממש מתוך לשון המשנה. כן? הוא היה, אחרי שהוא היה, הוא היה אומר. הוכח, תוכיח את עמיתך. קודם תוכיח את עצמך, הוכח, רק אחרי זה תוכיח. פעמד. כן. טוב, אם אתם חושבים שאפשר להסתפק בשני האפשרויות האלו, רק אתם רשאים לבחור בין האפשרות שאני הצעתי לבין האפשרות שמאיר הציע. אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים. כן. אנחנו לא רבים בינינו מי אמר את האמת, נכון מאיר? אין לנו עניין כזה. רק בין שתי אפשרויות, אני חושב שבנסיבות שאנחנו מתארים פה, כן, בשיר הזה, נוח לי מאוד להזדהות עם מה שאמרתי. לא בגלל שאמרתי, אלא מכיוון שזה קצת השיר מושך לשם. יש טעם שבח בפירוש הזה. יחד עם זה, אי אפשר להתכחש בשום פנים ואופן, שהמציאות מלמדת שהרבה פעמים נכדים אומרים את הדברים האלו דווקא בהתאמה של מאיר. כן, שוב עם זה. נכון, זה קיים. מה היינו רוצים שיהיה? זה דווקא את הקשר ואת היחס שבא לידי ביטוי בהדגמה שהדגמתי, אבל זה נכון שגם זה קיים, צערנו. שימו לב, היא חוזרת ומספרת. החזרה והסיפור, הם אכן מתייחסים לשני רבדים של הסיפור ההיסטורי. יש את החזרה שמבטאת את הצד הכמותי. כמותי, כמו אדם שמחזר. הוא שוב הולך, ושוב הולך. החזרה וההתמדה, אומר המזיעד ישורים, הרמח"ל, ועיקר התועלת הנלקט מזה הספר, הוא הנה חזרה וההתמדה. חזרה, לחזור, כפשוט, ללמוד עוד פעם ועוד פעם. ומה זה הסיפור? אז החזרה, אומר הילד, אני חווה כאן שני רבדים אצל הסבתא. אני חווה את הרובד החזרתי, חזרה שוב, שוב, שוב ושוב, אבל אני חווה גם את הרובד הסיפורי. הרובד הסיפורי זה הסוכר שבסיפור, זה הדבש. זה הדבש. יש את החזרה שזה אומר, היינו על מגדלי השמירה בחניתה. זה החזרה. היינו מגדלי השמירה בחניתה. מה זה הסיפור? זה מה שהילד מרגיש. כן? זה העולם הנפשי של הסבתא שהילד מרגיש. זה הסיפור. אנחנו לומדים את זה מן התורה, אגב. ויספר משה לחותנו את כל התלאה אשר מצאתם במצרים. אומר רש"י שם במקום, מה זה ויספר? ויספר משה ליתרו חותנו את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, מצרים זה. כן? אומר רש"י, מה זה ויספר? למושכו לדברי תורה. זאת אומרת שמשה רבינו מספר את סיפור היציאה. יתרו לא שומע כאן כותרת חדשותית שקוראים אותה על כוס קפה של שעה ארבע. כן, בהישענות על הקורסה, כן, בשביל הבידור, בשביל הפן. לא. כשמשה רבינו מספר את סיפור העינוי והיציאה ממצרים, יתרו רואה עכשיו נגד עיניו, השגחה אלוקית. הוא רואה עם קדוש שנגאל, שהוא בדרכו ממצרים לירושלים. זה סיפור שיביא את יתרו לתחתית הר סיני. להתאבות, להתחבר לעם המופלא הזה. זה שמשה רבינו מספר סיפורים משנים קדמוניות. אפשר לספר סיפורים בצורה אחרת לגמרי. שכל מה שיצא מזה, ורק איזה רכילות, איזה מציצנות, לספק את הסקרנות, עוד כמה מידות רעות. השאלה איך מספרים? האם אתה מספר על זה באמונת איתנו, או באמונת עיתנו? מה הכוח המרכזי פה? מה סיפורי העת הזו מספרים לך? האם רק את הצד הרכילותי העובדתי, או מעבר לזה? ראיתי פעם איזו תוכנית, באותה תוכנית היו פסיכולוג, איש חינוך פסיכולוג, היה שוטר, היה נציג של העמותה האזרחית לתאונות בדרכים, והם דיברו ביניהם על סיבות התאונות. אז השוטר אמר, כמובן, את ההיבט החוקי. הביאו גם אדריכל, אדריכל כבישים. אדריכל הביא את ההיבט האדריכלי. אותו נציג, העמותה האזרחית לתאונות בדרכים, כן, אמר את שלו, הוא טען שתאונות הדרכים מפרנסות 50,000 בתי אב. אז למה שנדביר את התאונות? מה, אנחנו נהפוך 50,000 בתי אב למובטלים? אתם יודעים כמה מרוויחים מהטרגדיה לכבישים? אנשי ביטוח, מוסכים, קברנים, וואו,
מספידים, פלא פלא. אז אנחנו עכשיו נוותר, והפסיכולוג והאיש חינוך דיבר על ההיבט הפנימי. אין להתפלא שאדם לא נוסע כראוי על הכביש, כאשר שעתיים לפני כן הוא גידף וחירף את אשתו, היכה את ילדיו, הסתכל בסרט פורנוגרפי, מה הפלא שעכשיו הוא נוסע כפי שנוסעים? אני חייב לומר לכם, הפסיכולוג, איש החינוך, נתנו לו לדבר בדיוק 3 דקות. לאדריכל, 10 דקות. לשוטר, קצת יותר. וזהו, זה נשכח. מימד העומק, זה הסיפור. תאונות דרכים. מה אתה לומד מזה? מהמכונית המקבוצ'צ'ת הזו מראים לנו כל יום שהם מספרים לנו סיפורי אונס ותאונות דרכים ורצחים. מה אתה לומד מזה? חוץ מלהזדעזע ולאבד את ההשתונות ולהיות חסר עונים, מורחים אותך בדם, בשכול של אחרים. מה זה נותן לך? מה אתה לומד מזה? אתה מסוגל להקל את כל הדברים? אתה מסוגל לפרוט את זה לפרוטות של ערכים? להבין מה זה? האם אתה אחרי הסיפור החדשותי הזה תחזור הביתה ודבר יותר יפה לאשתך, אחרי ששמעת כמה גירושים יש? או שהפרסום השנתי של הלשכה לסטטיסטיקה, שמדברת על 1 ל-3 גירושים, יגרום לך איזו השתאות, וואו! ותלך להמשיך ולתפור את תיק הגירושים שלך. לא הבנת את הלקח בכלל. מה השאלה? מה אתה לומד מזה? חוזרת ומספרת. הסבתא היא גם חוזרת. היא לא מתעלמת מהמימד החיצוני של סיפור הדברים. עד רבה. הסיפור העובדתי הוא הכלי. היא חוזרת מכיוון שיש בזה מסרים כל כך אדירים. אז היא שוב ושוב חוזרת ומספרת את העובדה. כדי להוציא מנה עוד לקח. עוד לקח. ככל שיש יותר לקחים בתוך סיפור, כך אנחנו חוזרים ומספרים אותו. מספרים על הרב צבי יהודה. שהוא התחיל ללמד. תלמידים מאוד התקשו בשיעורים שלו. הוא היה חוזר על הדברים עשרות פעמים. מרגלה בפומיו של הרב צבי יהודה. כאדם האומר נחזור ללשונות. שוב אברהם אבינו. שוב האויל עם 4 הפתחים. שוב לימוד הזכות, הלוט. שוב. הוא היה חוזר על זה בלי הרף. ותלמידים היו נושרים ונושרים ונושרים. ונשאר הגרעין הקשה של אלו שהיו אומרים, ושוב הוא חוזר. ושוב הוא מספר, לעומת אלה שהיו אומרים, שוב הוא חוזר, שוב הוא מספר. אני אלך לחדשנים הגדולים, לבעלי הברקים והרעמים, לשמוע את החידושים. אוזן לא שמעה את החידושים הגדולים, הברקים, לשם אני אלך, זה מעניין אותי. ונשאר הקומץ הזה, שמפיו אנחנו שותים. אותם רבנים מופלאים, שמפיהם אנחנו שותים את תורתו של רצי יהודה. אבל אתם יודעים כמה תלמידים נשרו מהחדר הקטן ברחוב ודיה 30? כמה תלמידים נשרו? כשאנחנו הגענו לשם, כבר בסוף ימיו של הרב צבי יהודה, שנה לפני פטירתו, כבר לא הבנו אותו. הוא דיבר בקושי, הוא היה חולה בתקופה. שנה לפני פטירתו זה היה, נכנסו לחדר הזה שם במוצאי שבתות, מוצאי שבת, אחת, לפחות אני פעם אחת, והייתי רואה שם את התלמידים הקרובים, אלו ששתו מתורתו שנים לגבי שנים, יושבים ככה ושומעים. כבר בזמנו, שהיינו כבר, זה היה כבר ממש בתקופה מאוחרת, אז היו, הייתה טלוויזיה בחדר פנימי. התחילו לבוא קצת יותר תלמידים, כאילו. התחילו כבר יותר תלמידים. אז היינו יושבים בחדר השני ורואים, אני לא מבין, לא מבין מה אומר. הביטוי של... לא הבנתי. אבל אני רואה תלמידים יושבים, ככה, כולם כותבים, זה היה אותו הדור של התלמידים, שידע להעריך את ערך החזרה והסיפור. הם קלטו מדברי הרב צבי יהודה מלוך אופניים של אמונה, דרך החזרות הבלתי פוסקות שלו. דבר מעניין מאוד. סבתא שוב חוזרת ושוב היא מספרת, מה שהיה לפני המדינה, היא מתעקשת לסגור את הטלוויזיה, את מה שקורה עכשיו, ולקחת אותי למסע שורשים. מה שהיה לפני... אתה לא תדע להעריך את מה שקורה היום. לא תדע את משמעותו, לא תדע את ערכו, לא תדע גם לאן הדברים סוחבים. לא יהיה לך מחר. אם אין לך עבר, אין לך מחר. אם יש לך עבר, וככל שתעמיק בשורשים ההיסטוריים, ותדע למצות מתוכם את היין המשומר, ככה יש לך גם הווה. אתה מבין את המשמעות של מה שקורה עכשיו? היין התוסס בגיתו של ההווה, שלכאורה לא מובן לך. אתה תוכל להבין לאן זה זורם. אז יהיה לך גם מחר. ושוב היא מספרת,
מה שהיה לפני המדינה? זה מה שאמרנו על הגינה הפורחת. ערכה של הפריחה יובן רק ממה שהיה לפני הפריחה. רק מתוך ערכה של השממה יובן ערכה של הפריחה. ארבעה חייבים להודות, וסימנך כל החיים. ארבעה חייבים להודות. יורדי הים, שיגיעו למקום יבשה. יושב בית האסורים, שישוב לביתו. חולה שנתרפא. הולכי מדבריות, שיגיעו למקום יישוב. זה הלשון של הגמרא. איפה פורצת הכרת הטובה? איפה פורצת הכרת הטובה? שגמלה אני כל טוב. שאתה היית במציאות של מדבר, והגעת למקום יישוב. אם לא טעמת טעם של בדידות ושיממון, אם לא טעמת טעם של סדרת הישרדות במדבר, אם לא הרגשת מה זה להיות בארץ צייה וצל מוות בלי מים, אם לא הגעת למצב של דכתוכה של נפש, שבבקרים אתה היית שם במדבר, עם הפה, נדבק לאיזה עלה של איזשהו שיטה, ואתה את הלחות ככה לקחת, כן? כמו שעושים בעלי חיים. אם לא טעמת מה זה טעם של הישרדות, אתה לא תוכל להבין את הערך של הישיבה בסלון הבית שלך, מוגן על ידי קורת גג, שהמסגן שלך פועל, מקרר אותך בקיץ, ומחיים אותך בחורף. לא תוכל להבין את זה בכלל. הולכי מדבריות שישוב ליישוב, חולה ונתרפא. אתה מבין את המשמעות של העובדה שאתה נושם סדיר? חס ושלום, שלא נזדקק לזה. הלוואי שנלמד מניסיונם של אחרים. הלוואי שנלמד מניסיונם של אחרים. אבל אפשר להבין את זה עד שאדם, הוא לא מתמודד עם הנשימה שלו. הוא לא חווה את זה, כן? במצוקותיים של אחרים. מה שהיה לפני המדינה? ואז אומרת הסבתא, הדגל שלי, עכשיו אתה מבין ילד מתוק? הדגל שלי, נכד שלי, עכשיו אתה תבין, למה הדגל שלי הוא כחול ולבן? אתמול והיום, וגם אחר, הדגל שלי, נכד יקר, הוא כחול ולבן. הלבן של התהרה, התהרה, הענבה, הלבן של הערכים. על בסיס הלבן צומח הכחול. הכחול זה ההתקללות. ההתקללות של הזמנים וההתקללות של המאורעות. אי אפשר להבין את חשבון הזמנים בצורה נכונה. אם אנחנו לא הולכים אחורנית, שפיל לרישא דקרא. אי אפשר. הדגל שלי הוא כחול ולבן. על בסיס הטהרה של מיצוי הערכים, של העבר, של ההיסטוריה הסבתאית, על בסיס הטהרה הזו, צומחת ההתקללות. ההתקללות של הסבתא והנכד, שזה בעצמה התקללות. ההתקללות של הזמנים. איך היא אומרת כאן? אתמול והיום, האתמול והיום החוברים, הם זרימה של אותו הנהר. והנהר הזה הוא כל כך עוצמתי, הוא זורם גם למחר. המחר שלנו מושפע מהאתמול. סבתא מדברת פה על חניתה, מדברת פה על מגדלי השמירה של חניתה, והרוגת הצנונית, והשמירה בלילות. אפילו אתמול כזה, יש לו כוח לקחת למחר. חייבים להכניס פה שם השם. אנחנו לא עכשיו באים לקדש את האתוס הציוני בצורתו החיצונית. אנחנו רוצים לרדת לעומק. סבתא לא יודע עד שלפני מגדלי השמירה בחניתה, היו מגדלי שמירה בגרר, היו מגדלי שמירה שם במדבר באר שבע, היו מגדלי שמירה שהרבה יותר קודמים. הד קולם של המגדלים של אברהם אבינו מגיע גם לסבתא בחניתה. אנחנו לא יכולים לעצור ולהתחיל בחניתה. עם ישראל לא התחיל ב-48. לא, הוא התחיל שם. אבל הד קולה של ההיסטוריה המוקדמת של עם ישראל, היא משפיעה על ההווה. ומשם זה הולך לעתיד היותר רחוק, עד אחרית הימים, עד קץ הימים. זה החיבור הראשון. הדגל שלי, נכד יקר, הוא כחול ולבן. לבן הטהרה, וכחול ההתקללות של הזמנים. אתמול, היום וגם מחר. הדגל שלי הוא כחול ולבן, כמו הים והמדבר. לא רק התקללות הזמנים, אלא התקללות המאורעות, שזה תוכן הזמנים. תוכן הזמנים הוא נע בין ים למדבר, בין שממה ופריחה, בין מוות וחיים, הים לעומת המדבר, היבש לעומת הרטוב, השומם לעומת הפורח. אתה מבין ילד? מזה בנוי הדגל שלי, מכל חלקי הזמן, מכל חלקי המאורות. אולי, אולי זה המסר המסתתר כאן, באמת, מתחת למילים התמימות. בעזרת השם, שאולי מה שאמרנו כאן יהיה להצלחתו של יורם תיאר לב, כן? טהור הלב הנפלא הזה, יהודי יקר מאוד, ואני אומר שוב, עם ישראל חייב לו הרבה, הרבה מהשעות היפות של עם ישראל ב-61 השנים האחרונות. אנחנו גדלנו על ברכי השירים שלו. מי לא זוכר את השיר של רבקה מיכאלי? ברחובינו הצער, גר נגר אחד מוזר. שהוא כתב את זה, אגב, שהוא ראה נגר מובטל, בעיניין תואף שהוא, בזיכון יעקב, הוא ראה איזה נגר מובטל. וזה הוא כתב, הוא שאל אותו, יש לו מה להתפרנס? אליהו יבוא, אליהו יבוא. אז זה הוא כתב את השיר. שיר מופלא ביותר. רגיש כל כך, כך יפה. עוד הרבה הרבה שירים. מה שירים? בלד על החובש, יורם תרלב. בלד על החובש, איזה שיר, איזה עוצמה. פלי פלי. זאת השם, שנזכה להתבונן ולקיים בעצמנו מה שכתוב באמת בסוף הפרק. מי חכם וישמור אלו והתבוננו. חסדי השם. זאת השם.